טוב, ערב טוב, שלום לכולם. היינו באמצע איגרת שהיא בעצם קובץ של קטעים מאיגרות שונות של הרמב״ם לרבי יוסף בן יהודה תלמידו שעקר ממצרים לארם צובא. במקורו הוא היה מהמערב, מצפון אפריקה, ממרוקו. הוא היה זמן מסוים לפני הרמב״ם במצרים, אחר כך הוא עקר לסוריה, לחלב, לארם צובא, אבל כנראה שהוא הגיע גם לבגדד, ושם הוא נקלע לחילוקי דעות עם רבי שמואל בן עלי, ראש הישיבה, ועם מר זכריה, שכנראה רבי שמואל רצה למנות אותו לראש הגלות, למנהיג יהודי בבל, ואילו רבי יוסף ורבי יהודה תמך במועמד אחר, וגייס גם את עזרת הרמב״ם, והרמב״ם ככה מאוד משתדל למתן את את המחלוקת. איך?
משהו שידר, הלחץ שידר.
כן, כן, הלחץ שרבי יוסף שידר.
כן, שאין לעזם ניסו לגייס את הרמב״ם בטוב אדם.
נכון. נכון, כן, והרמב״ם כאילו מסביר לו למה הוא ענה להם, ולמה הוא ענה להם בכבוד, וכו', למרות שלכאורה הוא הזהיר אותו שלא יחזק אותם על ידי קשר מכתבים. נכון. טוב. אז היינו בעמוד שנחית למעלה. זה מתורגם הערבית, האיגרות הללו. ואשר הרסה ממעלת הבן היוגור, כן, תלמידיו של אדם הם כבניו, שנתם לבניך אלו תלמידיך. למען השם ולמעני. אל תעושים זהו איש למטורו. האם זה האיש זה מר זכריה או רבי שמואל? הראה לי שמר זכריה, נכון? כן, כך, אם חוכמו אין קון, ואצל רבי שמואל הייתה חוכמה ודאי, זגנו יש קון, זה פזמניק, אדם מבוגר, ואין רשות לא חסועיר לתגוף איש זוגן ויושב בישיבו, כי בכל אופן ראינו שהוא השתדל בלימוד, והשם ישמרוך מלהשפיל מישהו ג'ודול אסל בני אודום, ואחלי לוך, אני מאחל לך, שתגדל מישהו גודון אסל בני אודום. כלומר, אם אדם גדול בעיני בני אדם, ודאי שצריך להיזהר בכבודו, ותקוותי, ואני מאחל לך, שגם מי שבני אדם מזלזלים בו, אתה תכבד אותו. תכבד כל אדם באשר הוא אדם. ומה שהו יוגושע עולכו שולחו לשונו כנרדוך בכתוב בישראל. כנראה מר זכריה הוציא פשקבילים, כנגד רבי יוסף, לא יגשה זה עולכו, כי מי הוא שיוכה ולא יסוח, הלא תדע שאתו הזגתו לו הרבה, והורסתו את תהילותו, והגהתו את חיסו, אז מה אתה רוצה? אתה הזגת לו, והוא מתגונן מפניך, זו תגובה טבעית, שאילמה לאתו, היו ראש הג'ולות ביודו, וכאפרוח בסיפור נדו, והיו מגנה אותו בעניין הג'ת וזול אותו, והיו תורפו. כנראה הייתה זו פרשייה הלכתית מסוימת, שנחלקו בה, ורבי יוסף נתן לראש הגלות גיבוי הלכתי, ולולא אתה, הוא היה כבר גומר את מעמדו הציבורי, אז בטח שהוא יכתוב כנגדך. ואל תבגש ממי שהיזגתו, שיו אבוך ויהללוך. ואין חפס לוך באומרוך, ואיכון נראת שומיים. כלומר, רבי יוסף שאל את הרמב״ם, תראה איך הם מתנהגים ומה הם כותבים עליי, איפה יראת שמיים שלהם? אומר הרמב״ם, זה ביטוי לא במקום. כי זה הוא הדומים לו ממי שהוא ג'ודול ממנו, ממי שגודם, כבר לא רק הוא, אלא גם חכמים בדורות קודמים, ושהיו באמת גדולים ממנו, אין יראת שמיים אסלום אלו הזהירות מן החמורות, כמו שהוא אסה להומון. כלומר, להיות יראת שמיים זה לאכול הכשר מסוים, והופעה חיצונית מסוימת, דברים שאפשר למדוד אותם עם דוסומטר, יש מכשיר, קל למדוד, כאילו, לאיזה חוג אתה משתייך, מה אתה אוכל, איך אתה מתלבש, ואיזה עיתון אתה קורא, וכיוצא בזה, זה יראת שמיים. ואומנם חובות המידות הטובות, שזה באמת דברים שקשה לעבוד עליהם, והם גם קשה לבחון אותם, הם לא יחשבון מקלה לראת שומיים, ולא יזוהרו גם כן בדיבוריהם, כמו שיזוהרו בוהם אנשי היראו השלמו, יש יראי שמיים, ויש בעלי יראת שמיים שלמה, שבסדר, זה חשוב מה אדם אוכל, ואיזה עיתון הוא קורא, ודאי שזה חשוב, אבל לא פחות חשוב מזה תיקון המידות, אבל לזה כבר מגיעים רק אנשי יראת השמיים השלמה, אנשים ששמים לב גם לדברים הפנימיים ולא רק לסממנים היותר נגלים וחיצוניים. ורוב אנשי הדוף מאותם בעלי הסרורו, כאשר נוגע דובור לסרור אותם, מסתלג אפיר אותם. כך כותב הרמב״ם. ואל תדרוש, כן, רק הכיסא אגדל ממקה. עד כאן. ברגע שנוגע בכיסאות, נדנד את כיסאו, אתה תראה שמסתלקת יראת שמיים. הכל מותר. ואל תדרוש מכל אחד שהיה כחנינו בנדוסו, ופינו חוס בן יועיר עליה משולום. מעניין שהרמב״ם מזכיר שני תנאים, שבאמת אין לנו מהם כמעט שום שמועות בהלכה, אבל הם היו אנשי מופת בצדיקות של הצדקות שלהם במעשה, לכן הרמב"ם מזכיר אותם. ולא כל מי שאינו באותו המדרגו של חנינה בן דוסה ופנחס בן יאיר אפשר לומר עולו בסתום, כמו שאמרת, שהוא חסר יראת שמיים. אז אומר הרמב"ם, להיות בעל יראת שמיים שלמה זה דבר גדול, ואל תצפה מזה, אל תצפה ממר זכריה שיהיה כך, ולא מגדולים ממנו, וזה לא שולל את היותו ירא שמיים, כי בתחומים האלה לא קל, והרבה נכשלים במה שנוגע לכבוד וכו'. רואים שהרמב״ם הוא, מצד אחד הוא מאוד ריאלי, הוא מאוד מפוקח, הוא מכיר טוב את החולשות של אותם אנשים גדולים, ועם כל זה הוא לא מזלזל בהם לגמרי. הוא אומר, גם מי שהוא לא מושלם, צריך להעריך אותו, שיש בו 70% יש בו, אז אל תזלזל בו, אל תגיד כאילו אם הוא לא מתנהג מבחינה מידותית כמו שהייתי מצפה, אז שאין בו כלום, הוא לא שווה שום דבר, יש בו תורה, יש בו זה טוב. כן, אני חושב שזו הסתכלות נכונה, כאילו זה לא, אני לא בא לפתור עכשיו את המדי החכמים מעבודת המידות, ודאי שכן, אבל בעינינו המסתכלים, גם אם אדם לא מושלם, אם הוא יותר גדול ממני, אני צריך לקבל ממנו. כן, אם דומה הרב בעיניך, כמלאך השם, מה זה בעיניך? תורה יבקשו מפי, הוא בעיניך, זה אומר שבאופן יחסי יש לי עוד מה ללמוד ממנו. גם אני לא מושלם. אז אם אני מוצא בו פגם מסוים, זה עוד לא מטיל כתם שחור על כל הדמות כולה. יש דברים שאפשר ללמוד, יש דברים שלא כדאי ללמוד אפילו. אחרי הצבע הזה.
גודל הפגם אין.
לא, ודאי שכן. אם אדם הוא מושחת, הוא נוחל וכיוצא בזה, ודאי שכן. אני ודאי צריך להרגיש שהוא גדול ממני, אבל לכל אדם יש חולשות, וככל שאתה מתקרב יותר לאדם, ברוך הבא, ערב טוב, ככל שאתה מתקרב יותר לאדם, אז כך היה אומר דוקטור יוסף בורג, שהיה הרבה שנים שר הפנים, אז הוא אומר, מה ההבדל בין הר ובין שר? הוא הכיר טוב מה זה שר. הוא אומר, הר, אתה רואה את מרחוק את הטבור, אתה אומר חצי שעה אני למעלה, ככל שאתה מתקרב אתה רואה שהוא יותר גבוה ממה שחשבת, שר בדיוק הפוך, מרחוק הוא נראה לך גבוה, כשאתה מתקרב אליו אתה רואה שהוא קטנוני, לא רק שהוא זה, אומר זה הבדל בין הר ובין שר. אז ברור שאם אדם הוא לא אמיתי, מסויף וכו', ודאי שצריך להתרחק ממנו ולהזיר אחרים מפניו, אבל אומר הרמב״ם, פה מדובר עם אדם עם הרבה מעלות, רק הוא לא מושלם, בייחוד בדברים שנוגעים לאגו וכך וכך, וזה לא קל שאדם יהיה מתוקן בכל מידותיו, אז אם הוא יותר גדול ממני, אני כבר צריך לכבד אותו. אי אפשר לשלול ולהגיד שהוא חסר יראת שמיים או משהו כזה, אם יש בו, כל אדם יש בו חסרונות, אין אדם מושלם. חנינה בן דוסה ופנחס בן יאיר, כן? מי למשל? מי? נו. טוב, אנחנו לא מכירים אותם. מה כתוב עליהם? כלום. בסדר, מה זה הם ויתרו? לפי חז"ל הם לא עלו בגורל, זה הכל. חנינה בן דוסה ופנחס בן יאיר, יש עליהם הרבה סיפורים, אנחנו מכירים את הדמויות. דרך אגב, הרב קוק כותב, זה דבר מאוד חשוב, הרב קוק כותב, אני לא זוכר איפה הוא כעת, אולי חיים יעזור לנו, שכשאדם מתקרב לאדם גדול, כן, כשתלמיד בא ללמוד מריבו, הוא צריך להיזהר שלא לקלוט את הסיגים שאצל האדם הגדול. הכוונה, צריך להיות גם ביקורתי, לא צריך להיות חסיד שוטה, גם לאדם גדול יכולות להיות חולשות, זה לא אומר שהוא לא גדול. ולפעמים יש תלמיד שהוא כמו משמרת, הוא מוציא את היין וקולט רק את השמרים, או שהוא קולט גם וגם, אבל הוא אומר, גם כלפי אדם גדול, הרב קוק כותב, יש דברים שהם לא טובים, ותיזהר מהם, שלא ללמוד מהם ולא לקלוט, ויש דברים שהם טובים לו ולא טובים לך. לא כל דבר שטוב לו ומתאים לו, הוא טוב לך, אל תהיה תוקי, אל תהיה חקיין, אלא צריך להיות סלקטיבי, גם כשבאים ללמוד תורה ולמצות את המידות מאדם גדול. וזה רעיון מאוד נכון. אדם לא צריך להיות חסיד שוטה של אף אחד. תמיד צריך להיות עם כבוד רב ועם הערכה, אבל גם עם חוש לברור וחוש ביקורת מסוים, גם צריך להיות. כלולו של הדובר, אני רוצה ממוך, אם אתה תלמידי, שתלך בדרוכי. והוא אנו אלוך, שתהיה מן הנעלובים ולא מן העולבים, ולא תפגיר מלאכו, תחשוב על הדיבורים שאתה מוציא מפיך. ובדיבורוך תשוע השם לנרדוך בו ראשונו, שוויתי השם לנגדי תמיד, זה קודם כל. לפני שאתה מדבר, דע לך, אם הקדוש ברוך הוא היה נמצא פה, מה זה אם? הוא נמצא, אבל תרגיש שהוא נמצא, היית אומר את זה בפניו, וביגורת בעלי השכל והדות בו אחרונו. דיינו, קודם כל תחשוב שהקדוש ברוך הוא עומד כאן ומקשיב, ושנית, האם על פי ההיגיון הבריא, בעלי השכל ועל פי דין תורה, המילה הזו, הביטוי הזה ראוי או לא ראוי. ושים מרים מותוך עם זהו איש, אם לא תוכל להשלים איתו, וכתוב וזהו גיבור שבגיבורים, העושה שונאו אוהבו, אז תשתדל להשלים איתו, ואם זה בלתי אפשרי, וגם זה קורה לפעמים, שלוף יכושל במאומו נרדו. מה שהוא לא יעשה, אני קושר לך את הידיים וככה אתה עולה לזירה. כך אומר הרמב״ם, אם אתה תלמידי, אסור לך להחזיר. ואפשור לאדום להושיב ולבגר ולחלוק בדרך ארס ובידידות, זה לא אומר שאתה צריך להסתיר את דעותיך, אתה יכול לכתוב, אבל הכל בצורה עניינית, בדרך ארץ ובידידות. אל תעבור על דעתי בשום פונים. ואומנם מה שביגשתו ממני מהכתיבו לראש הג'ולות, רבי יוסף ביקש מהרמב״ם, עד שאתה כותב מכתבים ועונה לרבי שמואל ולמר זכריה והם נותן להם פה רוח במפרסים, רוח גבית, לכתוב לראש הגלות שאתה תמכת במינויו ואני ביקשתי ממך לתמוך במינויו כדי שגם הוא יתעודד וכו'. כבור כותבתי לו, הוא הגיע אני כתובו, כלומר הוא יחזיר לי מכתב, וגרותי בביתי ואני עומד. הרמב״ם קיבל מכתב מראש הגולה בבבל, עמד כשהוא קרא אותו. והיו בבית כל אנשי מצרים, כן, קהיר העתיקה, מגוטון ועד ג'ודול, לפי שהויתו בו מילו, והויו זה בסוכות, וכולם עומדים לפי שעומדתי, והויו זה לו לראש הגולה יום ג'ודול, איזה כבוד עשינו לו. כל הציבור עומד על הרגלה וקוראים את מכתבו של ראש הגולה. והויו הגורה אותו, את המכתב בכל רם, רבי שמואל המלמד, וכל זגני הגאול ממינו ומסמולו על דוכון. מה תבגש אם אני יותר? עשיתי לו יופי של תעמולה. ואני כותבתי לראש הישיבו, לרבי שמואל בן עלי, כי לו יודעתי שיש שום מחלוקת וניג'וד, לא הייתי מכניס עצמי ביניהם. אבל אני כבר עשיתי, כבר תמכתי באותו ראש הגולה, ולא ידעתי שאתה מתנגד למינויו, וכבר נשמועו גרן ביובנה. זה שאול מהגמרא שנחלקו אחרי החורבן, הרי בירושלים במקדש היו תוקעים בראש השנה שחל בשבת, והייתה מחלוקת בשנה שאחרי החורבן האם כל מקום שבית דין הגדול נמצא בו כמו יבנה למשל אפשר לתקוע בשבת או שלא. אז אמרו נדון, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, נתקע ואחר כך נדון. תקעו, אמר להם, כבר נשמעה קרן ביבנה, מה נדון עכשיו, נגיד שזה לא היה בסדר, קבע להם עובדה בשטח, וזהו. אז אומר הרמב״ם לראש הגולה, זהו, הוא כבר מונה. וביארתי לו זה, והודעתי שאי אפשר לחזור, אם תמכתי בו, אני לא יכול לחזור בי. וכבוד הבן יודיע לראש הישיבו מה שעשיתי, דהיינו, בואו נראה בהמשך, וידע שאני לא אכתוב לו עד שיג'יעני כתוב הבן בבירור אלו העניונים שאני אומר לו. כבר אומר הרמב״ם לרבי יוסף, כבוד הבן, אתה תודיע לראש הישיבה על ראש הגלות מה שעשיתי, דהיינו כמה קיבדתי אותו בקריאת איגרתו וכו', וידע רבי יוסף הבן שאני לא אכתוב לראש הישיבה עד שיגיעני עד שיגיעני כתוב הבן בבירור אלו העניונים שאני אומר לו. וכנראה שדברים שלא נשתמרו אחר החגירו והדרישו עליהם. באמת אומר הרמב״ם, אני כרגע לא אכתוב לו יותר עד שאתה לא תודיעני מה עמדתו ומה מתפתח וכו'. כן, שאני לא אכתוב לו, אני לא אענה לו כמו שביקשת, ראינו בשבוע שעבר, כן, נכון, טוב שערת על זה. ואומנם עניון המה אמור. עכשיו אנחנו נכנסים פה, אולי הנושא הבא שלנו יהיה איגרת תחיית המתים שהרמב״ם כתב ליהודי תימן. אז בתימן, נקדים על זה כמה מילים, בתימן התעוררה מחלוקת גדולה בהבנת דברי הרמב״ם בפירוש המשנה, בהקדמה לפרק חלק, מה שאנחנו עוסקים עכשיו בשבתות, לגבי תחיית המתים. האם היא כפישוטה לדעת הרמב״ם, או שזה רק משל אליגורי להישארות הנפש אחרי מות הגוף, שכל מת שזוכה, כל אדם שזוכה במותו, הוא חי מחדש, וזאת תחוית המתים בעולם הנפשות, לא שהגוף חוזר לתחויו. אז התעוררה בזה מחלוקת גדולה בתימן, וכמו שאמרנו, ברוך הבא, וכמו שאמרנו, אז התחיל להיות, הייתה תחרות על ההגמוניה בין קהיר לבין בגדד. אז גם יהודי תימן, חלקם שולחים כתב שאלה לבגדד, לרבי שמואל בן עלי, תכריע במחלוקת בינינו, האם תחיית המתים היא כפישוטה או שזה רק מושג אליגורי, וחלק כבר שולחים לרמב״ם. והם מקבלים שתי תשובות, אחת מרבי שמואל בן עלי ואחת מהרמב״ם. וכנראה שהם שלחו לרמב״ם את האיגרת ששלח להם רבי שמואל בן עלי. ואומנם עניון המאמור שכתב רבי שמואל בן עלי ליהודי תימן אודות תחיית המתים. נפלתי על הבן איך שלוחו לי כדי שאראה ממנו חוסר ידיע אותו. כן, רבי יוסף שלח לו ואמר, תראה איזה רמה של כתיבה. מה אתו סובור שאני חושב אותו עוד ג'ודול ממנו ליודע דובור? למה הרמב״ם פה קצת מזלזל בו? כי הרמב״ם כיבד את רבי שמואל בן עלי בתור איש הלכה, למרות שהוא לא היה גדול כמו הרמב״ם, אבל הוא כיבד אותו בתור איש הלכה. אבל בענייני מחשבה הייתה לו נחיתות מאוד גדולה לעומת הרמב״ם, כמו שמיד נראה. לכל היותר הוא אסלי כמו כל דרשון, ותועה כמו שתועה זו לא אותו. כי הרמב״ם היה לו, כמו שגם כן ראינו בהקדמה לפרק חלק, גישה מאוד מיוחדת לגבי אגדות חז"ל, שאין לתפוס אותם כפישוטם, צריך להבין את עומקן וכו'. ורבי שמואל שם, איך הוא הוכיח ליהודי תימן שתחיית המתים היא כפישוטה? על ידי שהוא ציטט את כל המאמרות מחז"ל, הוא היה כנראה בקי גדול, אומר וואנה אמור, וואנה אמור, אוכן כותוב, הוא אומר, הוא ריבותינו וכו' וכו'. אומר להם, במה אתה, זה שאתה בא לצטט לי עוד ועוד מובאות, בלי לנתח, בלי להבין, בלי בירור שיטתי, כמו שהרמב״ם כן עשה באיגרת תחיית המתים. זאת אומרת, זה חסר ערך. נכון, חסד עשה איתו הקדוש ברוך הוא, שאתה צודק. אני הרבה פעמים אומר את זה, אתה צודק. היו תולים אותו על עמוד חשמל גבוה. הלוואי, אבל אני לא בטוח. היום הקיצוניות והחוסר המחשבה הוא כזה גדול שאני נוטה לומר שאבנר צודק. אלא שהיום כבר לא יכולים עליו, כבר יש לו, כבר התבסס, כן. השם יודע כי נפלתי, האוך יכול לומר אותם דבריהו איוואלת, עם היותם סוחוג וחרפו. אבל סחוץ דיבורו של הזה העוני, כלומר היה טוב עם אותו עני בדעת, והרמב״ם, הרמב״ם לא, יש מקום שהוא כותב על חכמי ישראל, ככה הוא כותב, כאלה שנחשבים חכמי ישראל, כי הם באמת גדולים בהלכה, והם יותר טועים מהבהמות, ככה הוא כותב במקום אחר. הכוונה שבענייני מחשבה, הבנה שלהם אפסית, כמעט. לכן פה הרמב״ם מדבר איתו על עני, מדבר עליו כעני, אין עני אלא בדעת.
אז
מה? לא משנה, אבל הרמב״ם הוא מצפה לעיסוק מחשבתי, לא משנה אם תסכים איתו או לא תסכים איתו, אבל שאדם בכלל יעסוק ויעמיק בתחומים הללו, מה שאין כן בזמנם, וגם בזמננו, יש לא מעט תלמידי חכמים שהם גדולים בהלכה, אבל בענייני מחשבה ואמונה ורעיון, הם כמעט ולא עוסקים, כן, הם מאוד שטחיים.
היום יש מצב על הפוך, שיש הרבה שגדולים במחשבה ו...
נכון, זה גם נכון. זה לא נחשב בכלל תלמיד חכם. מי שהוא לא גדול בהלכה הוא בכלל לא נחשב תלמיד חכם. כי תלמיד חכם זה קודם כל בהלכה. קודם כל זה לא אומר שזה דבר קטן. אחר כך דבר גדול, זה כן דבר קטן, אבל יודע אביי ורבא. דבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז מי שהוא בקי במחשבה ולא בהלכה, הוא לא תלמיד חכם. במובן המלא של המילה, אבל תמיד חכם שהוא לא בקיא במחשבה, בסדר, אז כל עוד הוא לא מתעסק בענייני מחשבה, זה לא נורא. אבל ברגע שהוא חושב את עצמו גם ברחי לכתוב איגרת בעניינים שאין לו בהם מושג, והוא רק מצטט דברים ידועים כמעט לכל, בלי שום חידוש ובלי עיבוד וניתוח בעמקה, אז הרמב״ם מזלזל בזה.
השאלה היא, שאלה כבוד הרב, אם על פי איגרת כזאת אפשר באמת לנסות להבין את זה, ולנתח את העומק ההגות של האדם בנושא מחשבה, אם בהלכה הוא כזה טוב, יש לו ידע
זה לא אומר כלום, זה לא אומר כלום, זה שני תחומים שונים לגמרי.
כן, זה תחום שונה, זה תחום שונים אנחנו מבינים, אבל השאלה אם על פי איגרת, אם הוא לא פרסם כתבים, הוא לא כתב.
זה כתבים, איגרת, שאדם שואלים אותו שאלה, הרמב״ם כותב בהקדמת פירוש המשנה, שמספריו של כל גאון אנחנו נעמוד על גדולתו. והוא צודק, איך אתה מנתח? בסדר, זה לא משנה, גם דוגמית של ספר, תשובה אחת והלכה אתה רואה, אתה לא יודע אם יש לך עסק, פחות או יותר. כשאדם כותב, הוא משתדל להיות במטבו, שאלו אותו שאלה מארץ אחרת, הוא לא עונה ככה כלאחר יד, הוא משתדל לתת את המטב, ואם זה המטב, אז הבנו את הרעיון, ככה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, על פי ספריו של כל גאון, דיינו, לא על פי אורך זקנו, ולא על פי גלימתו, ולא על פי דעת הקהל והרייטינג, אלא מתוך חיבוריו נראה מה איכות תורתו באמת. למשהו אחר, אנחנו מדברים על מישהו, בסדר, אנחנו לא מדברים על מישהו לא הוציא ספרים. הרמב"ם אומר ממרחק דורות, את מי שאנחנו לא מכירים, על הגאונים הוא מדבר. איך נכיר אותם? על פי מה ששמענו עליהם, על פי מה שהם השאירו לנו בכתובים, לא השאירו, אז לא מכירים. מה נעשה? יכול להיות שהם יהיו גדולים, אבל אין לנו דרך לעמוד על זה. אבול סחו דיבורו של הזה העוני, אילו הסתפק בזכירת הרואיות ממאו ברוכות, ומברכת מי שראו גברי ישראל. כנראה שרבי שמואל כתב, ודאי שתחיית המתים זה כפישותה, מה השאלה? הרי מהברכות שאנחנו אומרים בכל יום, אנחנו אומרים המחזיר נשמות, אתה עתיד להחזיר רבי, המחזיר נשמות לסגרים מתים, והרואה קברי ישראל אומר, והוא עתיד להעמיד אתכם בדין, אז אם הוא היה מצטט רק את זה, למרות שלדעת הרמב״ם, הציטוט של עצמו זו לא ראיה, בגלל שחזל מדברים במשלים וחידות, לכן זה לא ראיה, הויו טוב לו מי שידבר בנפש ובדעות הפל הסופי. כנראה שהוא כן ניסה להיכנס לתחום הפילוסופי, שזה לא התחום שלו. אבל הוא שואה, כי יהודי תימן כן עסקו בפילוסופיה, ולכן הוא ענה להם בסגנון שלהם, אבל זה לא היה התחום שלו. אבל הוא שואה בזה לגדולים ממנו, המהבילים ביותר מאלה ההבולים. כלומר, גדולים וטובים ממנו, טעו בטעויות יותר גדולות בתחומים הללו, ואין סופק שהוא העתיג, הבלה זו לאותו בעניינים הללו של מחשבה.
אפשר להגיד כאן שני דברים, קודם כל, שיח של תלמידי חכמים, שזה הרבה תלמידי חכמים, זה עירוב גחלתם, מה שהוא אומר לתלמיד חכם זה לא מה שאני, התלמידים יכולים להגיד. זה דבר אחד.
רבי יוסף גם היה תלמיד חכם.
אני אומר, זה שיח של תלמידי
חכמים. כן, כן, הבנתי, בסדר.
מה שהרמב״ם אומר לא, באיגרת.
נכון, מסכים.
מה שהוא מספר.
מסכים, הרמב״ם גם לא ידע שיעשו מזה איגרות הרמב״ם, זה היה איגרת אישית כזו.
ועכשיו בשבת הוא לא יגיד,
נכון,
ללא
ספק, אתה צודק.
הדבר השני, אנחנו רואים הרבה עם קצת תלמידי חכמים, כשהם רואים שיש איזה עניין עקרוני, והם רוצים לעקור איזה מה שהם רואים בראיית העומק שלהם, מה שעכשיו רואים איזושהי סטייה,
בתקיפות.
מלחמת עולם הזה כדי ליישר את כל...
הם מדברים בתקיפות, נכון, נכון. אבל זו הערה חשובה מה שאתה אומר, שאני חושב שבאמת בציבור הרמב״ם לא היה אומר כזה דבר, מפני כבודו של הגאון. ותלמידו הוא כן מדבר איתו. הוא היה כותב אחרת. היה כותב אחרת, יכול להיות, כן. נכון. נכון, נכון. נכון, נכון. לרבי שמואל? עכשיו, נו, כבר כולם קראו בזה, מה נעשה? אתה רוצה לסגור את הספר עכשיו?
זה הדירור האמת, זה הנקודה, הוא לא חושב שהוא חס בשלום, הוא כיבד אותו לפני כן בכל התארים, הוא אומר, בנקודה הזאת הוא טועה, כי...
נכון.
טוב. אתה יכול להחזיר את התבשיל לסיר.
נכון, אבל בתחום מאוד מסוים, כאילו בתחום מאוד מסוים, הרמב"ם אומר, הוא באמת נכנס לתחום לא לא, וחבל, שישאר בתחום שלו, בסדר, נכון, נכון, אני אומר, הרמב"ם, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, הרמב"ם הוא לא נאיבי, הוא לא... הוא מאוד ריאלי, הוא מאוד מפוקח, הוא מאוד חד, ועם זה, בהתנהלות ציבורית, הוא שומר על כבודו, יש לו אותה, הוא שומר בבטן, והוא לא, הוא לא מוציא את זה לרשות הרבים. ובבחינת זו חיים צודק, שהאיגרת הזו, היא לא הייתה רשות הרבים, באותה עת. זה לשון הרע, לתועלת. זה כמו שאמר חיים בערתו השנייה, שחשוב לברר את הנושאים ואת הדברים, ולא להתבלבל. כן, בסדר. נכון, טוב. הוא הוציא את זה כבר מאות שנים אחרי, שעל זה כבר נאמר, גם אהבתם, גם קנאתם, גם שנאתם, עבדה. וכבר, וגם זה לא גורע, באמת זה לא גורע מכבודו של רבי שמואל, שהיה ללא ספק איש הלכה גדול. אבל הרמב״ם צדק שבנושא הזה לא היה לו להיכנס. אני לא חושב שזה פוגע בכבודו. זה כבודו במקום המונח. וכבור ג'יעני כתוב מתימון בדומה למה שזוכר. דיינו שוב, יהודי תימן שלחו שתי אגרות כנראה דומות או אפילו זהות, אחת לרבי שמואל ואחת לרמב״ם. והשבתים, וזה מאמר חיית המתים, איגרת חיית המתים שנמצאת לפנינו. אבל אלו יהודי תימון, נשתבש לו עמו עולם הבא, דהיינו עולם הנפשות, בימות המושיח. החליפו בין המושגים, עם היות שכבור בארנו בפרק חלג מה שבארנו, ופרשנו דבורנו בזהם מוגום, ומונינו בדגדוג מניין אלא שאין לו עם חלק לא עולם הבא, כנראה כוונתו להלכות תשובה, ומכלולו מכופר בתחוית המתים. אז הרמב״ם כתב בפירוש שמי שכופר את תחיית המתים אין לו חלק לעולם הבא, אז איך אחר כך עוד נשאלת שאלה אם תחיית המתים לדעתי כפישוטה או שלא? ואיך ידמה אחוז משלמי השכל שמי שיאמין בדוף ישראל לא יאמין הוא איגור הזה עם פרסומו ובאורו באומה? והתמה על דברי השואלים, יהודי תימן, שמחל הסתפקו בזה, ועל דברי המשיב, רבי שמואל, וכן על דברי מעלותוך, שאין ראוי שנוסיע את המגרעות שבואו בתחוית המתים מפישוטום. גם רבי יוסף אמר לרמב״ם, לא ראוי להוציא אותם מפישוטם. ומי הוא אשר מוסיעו מפישוטום, ומי משתדל בו זה? מה גם אתה חושד בי? סוף דובור, אחבר בזה מאמור, והוא יג'יעוך בגורוב בכתוב יודי. אז כנראה שהרמב״ם שלח ליהודי תימן תשובה, ואחרי שזה לא עזר, ואולי הם שלחו לו עוד פעם שאלות וכו', הוא כתב כבר מאמר שלם, פרס את היריעה כדי ליישב את כל הספקות. מקראות, כמו ורבים משנה אדמת עפר יקיצו, בדניאל, יחיו מתיך נבלתי יקומון וישעיו, ואני אמית ואחיה, בתורה, שזה קצת פחות ברור, כי אפשר עמית את פלוני וחיי את אלמוני, אבל וכו'. ואיני שולח לחוששו גונטריסים מהמורה, שלגחתי מן השואור, והם השלומת החיל הגור ראשון. כלומר, הרמב״ם שלח את מורה הנבוכים קטעים קטעים לרבי שמואל בן יהודה, מה זה שלקחתי מן השאר, שהפרדתים לאחר הכתיבה משאר פרקי הספר ולא שלחתים אליך. ועוד מעט הוא יסביר מדוע. ואני הסתפקתי האם שולחתי לכו הפתיחו שאני מסור אפו אלוהם, אם לא, ולפי כוח שלחתי או לכו עתו לחומרה שמה לא שלחתי, ולא העתיגום אלו הדיון החוסיד ואבו אלמחסין, יהודי, ויזוהר בוהם ואל תאבדם שלא הנוזג מן הג'ויים ורשעי ישראל רבים שעלולים להלשין לגויים. כי יש במורה פרקים מסוימים שיש בהם ביקורת חריפה על האשעריה והמועדזלה, כל מיני אסכולות, כן, אסכולות בחשיבה האסלאמית, והרמב״ם חשש ממלשינות, הנה, הערה חמש, סוף חלק א' במורה הוא מלחמה גלויה בתיאולוגיה המוסלמית הרשמית בזמנו ובמקומו של הרמב״ם, ועל כן חשש הרמב״ם מפגיעת הגויים ומלשינים יהודים, לכן הוא השאיר את זה לסוף, לא שלח לו את זה, ואמר לו להיזהר בדברים שלא יגיעו לידיים לא מתאימות. ואומנם אשר זוכרתו מן ההליכו לבגדד, הנה רשיפיכו שתפתח מדרוש, ותלמד ותורה הלוכו, עם השגידו על ידיעת החיבור. כנראה רבי יוסף אמר לרמב״ם שהציעו לו לבוא ולפתוח בית מדרש אלטרנטיבי בבגדד לישיבתו של רבי שמואל, ותלמיד שפותח בית מדרש צריך לקבל היתר מרבו. אז רבי יוסף ביקש, והרמב״ם אומר, אני נותן לך. אם אתה רוצה, אתה יכול לפתוח ישיבה, ללמד ולהורות הלכה, אבל תשקוד על ידיעת החיבור, דהיינו, משנה תורה יהיה ספריך, כמו שכבר ראינו. מה אתה אומר? אני לא יודע מה בדיוק היו הנסיבות ו... לא יודע, בכל אופן הוא ביקש מהרמב״ם בתור רבו. נכון, לא יודע, אולי היה, רצו להקים בית מדרש של חסידי הרמב״ם בירושלים, יש בית מדרש אחד, יש 100 ישיבות, יותר. בגדד היא עיר גדולה, היא לא עיר קטנה. אבל חושש אני לוח שיערעו לכו גטוטות עמוהם, עם רבי שמואל ומר זכריה תומיד, ולא תוסור תחליף, זו לא תגטוטות. אומר רמב״ם, אני מרשה לך, גם פה רואים את הגדלות שלו כמחנך. הרמב״ם לא קופה. הוא יכול להגיד לו, אני לא מרשה לך. הוא אומר לו, אני מרשה לך, אבל עצתי לך לא כדאי. אם אתה מתעקש, תעשה מה שאתה רוצה, אבל... כן. ועוד, שאם תסתורך ללמד, אז קודם כל לא כדאי לך להיות בבגדד, כי זה מקום שיש לך שם... יש בעלי פלוגתה שלך, תברח משם. ועוד שאם תסתורך ללמד, ובכלל אומר לו הרמב״ם לא כדאי להיות ראש ישיבה, זה מיד נראה. ועוד שאם תסתורך ללמד, יבטל מסחורוך, רבי יוסף היה סוחר, כמו שעוד נראה בהמשך. ולוגחת מהם, מהתלמידים, לא יעוס אחו, אלו זוז אחוד מחיותות, או נג'ורות, או ארירו, על דרך ההסתכרות, או הוא וסלי מראשות ראש הג'ולות. יותר טוב שתהיה... סוחר, תואב את המלאכה, וסנע את הרבנות. ואם תתעסק עם מוהם תשופל, ואם תיגח מהם תתבזה. אומר הרמב״ם, אם אתה תיקח שכר בתור ראש ישיבה, אם הם ישלמו לך מזכורת, הם יחשבו שהם כבר קנו אותך, ואתה עכשיו בכיס שלהם, אז אתה תתבזה. ואם לא תיקח מהם, ותתעסק עמהם בלימוד תורה בחינם, תשפל, דהיינו מעמדך הכלכלי, ירד מטה-מטה, אתה תקבע ברעב, אז לא כדאי לך להיות אוי לך אם תהיה תלוי בהם, ואוי לך אם לא תהיה תלוי בהם, אלא תמות מרעב. ועשותי שאתה עשה יריעוך המסחור ולימודו רפואו, רמה מועדד אותו, תלך ללמוד רפואה כמו שאני למדתי, אם הוא עסוק בתלמוד תורו באמת, דהיינו לשם שמיים, שלא על מנת לקבל פרס. ולא תלמד אלו הלכות הרוב זכרונו לברוכו, תלמד ריף, ותשוע אותו לחיבור, למשנה תורה, ואם מסות המחלוגת, תדעו שעיון התלמוד מביא לקוח, ותדרשו במגום אותו, תפתחו גמרא, אם תראו שהריף והרמב״ם לא מסכימים, ותראו מי צודק. ושוב, הרמב״ם לא אומר לו, תפתח גמרא ותראה שאני צודק. תפתח גמרא ותחליט מה שתחליט. ואם תחלה זמן נוח בפירושים ופירושי הוויות הג'מרו, ואותו מדבורים אשר אנחנו מעמולום, נוגע למה שכבר למדנו, אומר רמב״ם, אם אתה כל היום תחלה את זמנך בלימוד סוגיות, בעריכות, בדברים שהם לא נוגעים להלכה, כל מיני הווהמינות ודעות דחויות וכו', שחיברתי את משנה תורה כדי להרוויח את העמל הזה, הרי זה איבוד הזמון ומעוט התועלת. אז הרמב״ם מציע לו גם דרך לימוד וגם דרך חיים של תורה עם דרך ארץ. וכל מה שתסכים עולו הודיעני, והשם ינחת מעלותוך, כך הוא כותב לתלמידו, בטוב שבדרוכים. שוב, הוא לא כופה עליו, אומר זאת דעתי, דעתי ברורה, מה שתחליט תודיע לי והשם יהיה עמך. הם אומרים שהרמב״ם היה פרנק, אז מה אתה מביא ראיה מפרנקים? אתה מבין? טוב, יש בדיחה כזו בעולם הישיבות האשכנזיות, רב חיים מבריסק, הרי היה חסיד גדול של הרמב״ם, והרבה שיעורים כלליים, שיטת החילוקים, במידה רבה, כן, וכולי, אז יש כזה סיפור בישיבות, שרב חיים, אחרי 120 עלה לשמיים, אז הוא שרץ לרמב״ם להרצות לפניו את חידושיו, ובמשנה תורה וכולי, הרמב״ם אומר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, מעולם לא חשבתי, לא התכוונתי למה שייחסת לי וזה, אז רב חיים אומר את תלמידיו, טוב, עזבו, מה פרנק מבין ברמב״ם? כן? לא, לא, אני לא חושב. עיקר, הרמב״ם לפחות היה אוטודידקט, הוא למד הכל מספרים ומניסיון, זה לא היה מסודר כמו היום, לא נראה לי. ואיני מודיעוך שהגיע לי פרסום ג'ודול מאוד בו רפואו אסלת ג'דולים, כמו ראש השופטים והוא אמירים, ובית אלפאדל שהיה אחד הווזיר, המשנה למלך במצרים, וזול אותו מן נשיאהו אורס, ממי שלא יוסור מהם דובור. אומר הרמב״ם, הם מרגישים שלטפל בהם זו זכות שצריך לשלם, ואם לא צריך לשלם, לפחות לא צריך צפות לקבל. אומר הרמב״ם, אני עובד אותם בחינם, את גדולי המלוכה במצרים. אבל שוב, הרמב״ם הרוויח מזה שהיה לו כוח ציבורי בקהילה במצרים, יכל לעזור ליהודי תימן, כמו שדיברנו וכיוצא בזה, אבל תכלס, חר לא היה לו מזה, כן. אמנום ההומון, הנני מורם מהם, ולא ימצאו דרך אליי. היות ואני רוב היום בארמון, אז אני קשה לי לטפל בהמון העם. מורם מהם לא בתור סנוביות, אלא בפועל, קשה להשיג אותי. וזה ג'ורם לאיבוד היום תומיד בעלקהירה, בביגור החולים. הרמב״ם היה רוכב על חמור, כמו שהוא פירט באיגרת אחרת, לרבי שמואל, נו, רבי שמואל שתרגם את מורה הנבוכים, אבן תיבון. אז הרמב״ם רוכב כל יום על חמור, שני תחומי שבת, או ארבעה תחומי שבת, כמה קילומטרים, מפוסטת מצרים, קהיר העתיקה, לקהיר החדשה, לארמון המלכים והשרים. וכה אשר אובו למצרים, כאשר אני חוזר לבית כבר אחר הצהריים, תחליט מה שאוכל לעשותו בשארית היום עם הלילה, הוא, כן, המקסימום שאני יכול לעשות, שעיין בספרי או רפואו במה שאסתורך אלו. אני יודע שמחר ראיתי היום שהחולים כך וכך. אני בא, פותח אחר כך ספרות רפואית כדי לראות מה אני מציע להם מחר, איך אני ממשיך את הטיפול על פי מה שראיתי. לפי שכבודו יודע, אורך זאת המלוכו וגושיו, אסל מי שיש לו נאמונות ודי גונות, וירסה שלא יאמר דובור מבלי שידע לו ראויו, ואיכון נאמור ואופן ההגש בזה. הרמב"ם אומר, אתה יודע שאני יסודי, אני לא סתם מחלק רצפטים, ויכול להיות שרבי יוסף כבר התחיל ללמוד רפואה והבין את המקצוע. אז אומר רמב"ם, אתה יודע כמה שעות זה לעיין אחר כך כדי לדעת באמת לקבל החלטות אמיתיות. נכון? נכון. הוא כבר כתב אותם. פה הרמב״ם כבר כתב את פירוש המשנה, הוא ודאי כתב. את משנה תורה הוא כתב. הרי הרמב״ם ישב ולמד כל עוד רבי דוד אחיו פרנס אותו. רק שרבי דוד טבע בים כמו שראינו, אז הרמב״ם נאלץ לעסוק ברפואה, וזה פרסם אותו מאוד, ובאמת בשנותיו האחרונות, בדיוק כמו שאתה אומר, הוא כותב, הרי רבי שמואל אבן טיבון, שתרגם את המורה בחיי הרמב״ם, מערבית לעברית, בשביל היהודים, יושבי אירופה שלא ידעו ערבית, אז הוא אמר לרמב״ם, אני שולח לך הרי שאלות, איך לתרגם את המילה הזו? מה התכוונת שם? כמה חודשים עד שהמכתב מגיע וחוזר? אני אבוא למצרים, אני אשב לפניך, וכל שאלה שתהיה לי, אני אשאל אותך ואני אתרגם. אז אומר לו הרמב״ם, ברוך הבא, ואני מאוד אשמח וזה, אבל לא כדאי לך לבוא. למה? ואז הוא מתאר לו, אני יוצא בבוקר לארמון, עד שאני חוזר אחר הצהריים, וכתוב שם באיגרת שהוא שלח לו, ואני מתרעב. דיינו, אני כבר רעב, לא אכלתי שום דבר, וכבר שעות אחר הצהריים, ואני מתרעב, ואז אני, וכל החסדרה וכל החצר שלי מלאים כבר מהמון העם שמחכים שהרופא יגיע, קופת חולים, ואני מבקש מהם מחילה, תמתינו כמה דקות עד שאני אוכל משהו, ואומר הרמב״ם, זו אכילה היחידה שלי מעת לעת, פעם ביממה אני חוטף ככה איזה סנדוויץ'. למה אמרתי שהוא כותב ואני מתרעב? כי יש סרט אנימציה דווקא יפה על הרמב״ם, שקניתי לילדים שלי, אז שם אני שומע בדיבוב, ואני מת מרעב, מתרעב, כאילו הרמב״ם דיבר בסלנג, ואני מת מרעב, שיהיו בריאים, אלא מתרעב, היינו, אני כבר רעב, אז והרמב״ם כותב, ואני מקבל את החולים האלה עד הלילה, ולפעמים אל תוך הלילה, גויים ויהודים כאחד, ואומר הרמב״ם, ולפעמים אני שוכב במיטה, והם הולכים על הרגליים, החולים יותר בריאים מהרופא, ואני כבר שוכב במיטה, ובאמת אני לא מלמד תורה בציבור אלא בשבת, כך כותב הרמב״ם. כן, רק פה זה קצר יותר מאשר באיגרת לרבי שמואל, שזה פלא פלאות, כמה הוא הספיק בחייו לא כל כך ארוכים, 67 שנים, שילדותו עברה עליו בנדודים בספרד ובמרוקו ובשמד, וזקנתו עברה עליו כמנהיג יהודי מצרים ורופא המלך וכו' וכו'. והספיק לעשות משהו, בנה בנה, יבול מכובד. לא, הוא לא כותב לו שהוא לא, לא חושב, זה אני לא זוכר, אבל הוא מתאר לו שם שאין לו זמן ל... כן. בקיצור, הרמב״ם לא פעל בתנאי מעבדה ולא בתנאים אופטימליים, אלא... זה גם לימוד מוסר גדול, אל תאמר לך שאפנה שני, שמה לא תיפנה, תעשה מה שאתה יכול בתנאים שיש, ואפשר להספיק הרבה אם רוצים. וזד ג'ורם שלא אמסו שועו לעיין בדובור מדברי תורו, ולא אלמד אלו ביום השבות בלבוד. כמובן הלימוד עיוני, כמובן שהרמב״ם לא ביטל את מצוות תלמוד תורה. ואומנם שאור החוכמות, והרמב״ם לא הניע חוכמה שהוא לא עסק בה, פילוסופיה, רפואה, אסטרונומיה וכו'. מתמטיקה וביולוגיה ופיזיקה, לא אמסו עת לעיין בדובור מהן, והרני ניזוג הרבה מאוד מסד זה. דיינו, מהנושא הזה של העיסוק ברפואה, הרמב"ם מרגיש שהוא משלם מחיר אישי יקר. והגיעני בועת הזאת כל מה שחיברו אבן רושד בספרי אריסטו. אבן רושד היה מוסלמי שפרש את ספרי אריסטו. חוס מספר החוש והמוחוש, וראיתי שבאורו באור יופה, ולא מוסותי עד עתו פניי לעיין בכל ספרו. רפרפתי בו, ראיתי שהוא מבאר יפה את אריסטו, אבל כנראה רבי יוסף שאל אותו, ראית מה אתה אומר וכו'. הרמב״ם דרך אגב לא ידע יוונית, כל ספרי אריסטו הוא קרא בערבית, לא במקורם. ואל תפסיג כתובכו אליי, תכתוב לי, כי אין לי רע טוב מהם. כנראה רואים שהרמב״ם חי בבדידות, למרות שהוא כל הזמן היה עם ציבור, אבל היה חסרים לו מאז שאחיו נפטר, רבי דוד, וזהו, גם הוא היה צריך עידוד. וכאשר יג'יע אבן אל-משאט מהודו, תעשה עמו חשבון כמו שזוכרתו. רואים שהרמב״ם ורבי יוסף היו גם באיזה קשרי מסחר עם עוד אנשים, ואומר לו הרמב״ם, הודו הייתה ארץ של סחורות ותבלינים ובדים וכו', אז גם הרמב״ם היה כנראה מתפרנס בין היתר ממסחר. וחברנו כולם דור השם בשלומוך, והזוגן אבו אל-מעלי, שזה אחי אשתו של הרמב״ם, ואוחיו, ובננו אבו אל רבה, שהוא בנו של אבו מעלי הזה, דיינו בן אחותו של הרמב״ם, שהרמב״ם קורא לו בני, רואים שהרמב״ם היה מאוד אבהי, רבי יוסף הוא קורא בני, לאחיין שלו הוא קורא בני, וכל מי שבביתי מג'ודול ועד גאותון, השם היודע, שמחים לשמוע ממנו שמועות טובות, ומגווים לו שוב להיות יחד עמו, כחפסום וכחפסו, וימסור מיטב ברכת שלומי לזוגן הנכבוד, ירא אלוהים הסונוע, היושור הנאמון, כבוד, ג'דולת גדושת, רבי יושיו, התלמיד הוותיג, תפארת הכהנים ועוזום, שומרו סורו ויוסרו, חותנו, אז הרמב״ם לא שוכח מילי נימוס, גם לחמיו של רבי יוסף, וכן ימסור מיטב ברכת שלומי לבנו של חמיך, דיינו לגיסך, יוסף השם לא גורת רוח ממנו, יראה זרע, יאריך יומים, ואף שקבור גודמו אז, הורו התורית, התורנית, ונאמור אין שואלין בשלום אישו כלול, מכל מוגום הברוכו לא נעשרו, אתו שלום ובטחו שלום, ביתו זו אשתו, וכו עת חיו ולסורו בן, מאחל לו גם שיזכה לפרי בטן, והוא שולח ברכה לאשתו, איך? לא יודע אם היה בן או לא היה בן, אבל טוב, אתמול שמעתי דבר מאוד מעניין, תגידו עליו מה שתגידו, סיפר לי איזה תלמיד חכם חשוב שהיה מקורב לרב מרדכי אליהו, שאומר שהרבה אנשים היו באים לרב מרדכי אליהו לפני שסוגרים שידוך, והוא עושה להם התאמה בשמות. אתה מסתכל, וזה אומר להם כן או לא. אז אמר לי אותו תלמיד חכם שהרב מרדכי אליהו אמר לו בעצמו, הוא אומר אני שואל אותם את כל הנתונים, מה אתה עושה, מה היא עושה, מאיזה משפחה, וזה וזה. ולפי הנתונים אני אחר כך מסתכל, הוא אומר להם מתאים לא מתאים, כי אני יודע אם אני אדבר אתם בנתונים, יתחילו להתווכח. כן מתאים, אבל לפי שמות לא מתווכחים, זה זה. אבל הוא אומר, כן, הוא אמר לו, כי הוא היה מחליף אותו לפעמים בפניות הציבור, שהרב היה בחול, אז הוא אומר לו, מה אני אעשה עם שמות? הוא אומר לו, בוא נגיד לך איך אני עושה. הוא אומר לו, אני עושה כך וכך, אם אני רואה שזה מתאים בשכל, אני אומר מה השם, מה השם, זה זה, ברכה והצלחה, זה וזה, עם זה אף אחד לא מתווכח, או לא כל כך כדאי, אף אחד לא יתווכח. אז הנה עוד מופת. נהניתי לשמוע את זה. הרמב״ם לא הייתה לו משפחה גדולה, הוא נשא אישה במצרים בגיל מבוגר יחסית, לא יודע בדיוק כמה, אחיו רבי דוד הרי נפטר והשאיר לו אלמנה עם בת או משהו כזה לפרנס, ולרמב״ם נולדה בת שמתה, זה כבר ראינו, נכון? שהוא כותב שם לתלמידו ש... והיה לו בן רבי אברהם, כבר סך הכל הוא היה משפחה מאוד גרעינית, אבל הרב שילת מעיר בו בצדק שכנראה הבית כן היה הומה אדם, בן אחותו, והרמב״ם כותב פה כל מי שבביתי מגדול ועד קטון, זה היה בית פתוח כזה, כל דכפין, כן בדיוק, הרגיש שם ככה טוב, היה בית חם כזה ופתוח. טוב, אז זה יפה לראות איך הרמב״ם כאילו מקפיד בנימוס ודרך ארץ, לכבד כל אחד, לשאול בשלומו, לברך אם יש צורך וכו'. ושלום החם ירבה וירדל כחפסה חם וכחפס הכותב משה ברבי מימון זכרונו לברוכו, בתחילת חודש מרח שוון 1503 למניין השטרות, שזה מלכות אלכסנדר מוקדון, שזה כמה ליצירה 4952 ליצירה, רבנו כבן 55 שנים באותה עת. יש עוד איזה קטע קטן שהרמב״ם כתב לתלמידו בעמוד תו כף.
אבל איפה שגדולי ישראל הבאים אחרי הרמב״ם שלא חלקו עליו, איזה שם כן הלכו ביחס לאליגוריה
ולאדרים האלה דווקא לא כמו הרמב״ם? למה לא? הלכו כמו הרמב״ם. כמעט כל ביאורי האגדות, כאילו לא משנה ש... לא תמיד הנמשל הוא כמו הרמב״ם, אבל חידושי אגדות למהרש"ל, למהר"ל, אפילו הבן איש חי, איך זה נקרא, בן יהוידע, הרב קוק, בעין איה, על שתי מהדורותיו, אף אחד לא, הצד השווה שבכולם, אף אחד לא תפס אגדות חז"ל כפשטם. יכול להיות שהיו גישות שונות איך לפענח את הנמשל, וזה טבעי, אבל כמעט כל גדולי ישראל שאנחנו מכירים, דווקא כן, כן קיבלו את העיקרון שהגדות חז"ל יש בהם סוד, יש בהם עומק, לא מה שאתה קורא וכפישותו. כן? ברוך אתה, לא ילורים אומר נכון, לא משעקון יום גורם.
גם שכל גדולי ישראל היו עסוקים כל הזמן, זאת אומרת, זה מאוד נס גלוי איך הצליחו
נכון.
לכתוב ויצא כמו שם זה.
נכון,
אבל
נכון.
אבל הרב קוק, שהוא היה כותב
בלילה, בין גוברה לגוברה, שאנשים נכנסים, הוא
כל חכמי ישראל, נכון. אני אומר, גם כאן באיגרת, מה שהוא כותב כאן, אולי אפשר להבין קצת טיפה יותר לנו, כשאנחנו כאן שאין לי זמן ללמוד תורה, לא הכוונה שהוא באמת כי באמת פשוט לא
פסיק
כמו
עם בן גרסק,
אם
אני עושה
עכשיו רוכב על
החמור
בשעות האלה.
לא, אני לא מעיין, אומר, אני לא יוצר, זה כתוב גם, זה מדויק בלשונו. הרב עובדיה יוסף, אני זוכר שהוא היה מספר שבשנים שהוא היה רב ראשי, שהוא היה רב ראשי של שטח, אין נקודה בארץ שהוא לא היה, וזה, והוא אומר, באותם שנים הייתי מוציא בקצב זה, יביע עומר, אחרי יביע עומר. לא, כאילו, עבד. היה מגיע הביתה בשעות המחרות של הלילה, יושב עד לפנות בוקר, תכתוב. שוויתי אדונוי לנרדי תומיד, בתו כף. בנינו הנכבוד ותלמידנו היוגור, כבוד ג'דולת גדושת מורנו ורבנו יוסף, ראש הסדר, שזה איזשהו כינוי, אולי הוא בכל אופן יהיה איזה ראש בית מדרש בסופו של דבר. שומרו סורו ברבי יהודו נוחו עדן. אמנום אהבותו לא אוביו היא אמיתית. אביו זה הרמב״ם, כן, אביו הרוחני. ודם מותו שיש בזה סופג, נתפוס עולו ומאוד. מה הכוונה? ערה 8, רבי יוסף כתב ככל הנראה לרמב״ם, שנדמה לו כי הרמב״ם חושד בו שאהבתו אליו אינה אמיתית. ועל כך עונה הוא הרמב״ם שראוי להוכיחו על שנדמה לו כך. איך חשדת בי שאני מטיל ספק ואהבתך אליי? ואומנום איבן ג'ביר... לא. כן. הוא היה אצלו במצרים, תקופה מסוימת, לפני שהוא עקר לארם צובה. כן. הם הכירו לא רק עם מכתבים. הוא ישב לפניו כמה שנים. ואומנום, תראה בתחילת המורה, הרמב״ם שם פותב לו, וכאשר נגזר על הפרידה, אז תשוקתי אליך הביאה אותי שהיית לפניי, אז ביקשת ממני שאבאר לך, וראיתי שיש לך הרבה רצון וכו'. כן, הם הכירו באופן בלתי אמצעי. ואמנום איבן ג'ביר הפסיר בונו בחמו כתובים עם הסוחרים. דילגנו פה על איזושהי איגרת שהרמב״ם כתב לאיזה יהודי בגדדי, שהיה עם הארץ, אבל אוהב ללמוד. והוא עצמו כותב לרמב״ם, יוסף איבן ג'ביר, הוא כותב לרמב״ם, אני לומד רק את פירוש המשנה, אני לא יכול ללמוד משנה תורה, כי משנה תורה זה בעברית, אני לא מבין, אבל פירוש המשנה בערבית אני לומד. והרמב״ם ענה לו על כל השאלות שלו, ופרגן לו, אמר לו כל הכבוד, נראה את זה אולי בפעם הבאה, שכל כבוד שאתה מתאמץ ללמוד, וזה יקר מאוד מה שאתה עושה וכו' וכו'. עכשיו, איבן ג'ביר הזה הלך בבגדד והראה לכולם, תראו איזה מכתב קיבלתי, התחילו לצחוק על הרמב״ם, תראה אם הוא מתכתב, עם איזה כל מיני עמי הארצות, איך יוצא בזה. אז רבי יוסף שולח לו טלגרם, אומר לו, תגידי, אתה נורמלי, מה אתה, למי ענית, למי כתבת וכו'. ואומנום איבן ג'ביר הפסיר בונו בחמו כתובים עם הסוחרים, רואים שהדואר היה אז עם סוחרים שהולכים מבגדד לקהיר, ורואיתי אודום, ירואה ממנו השתדלות, הוא באמת רוצה ללמוד, וסייעתיו על מה שביגש, מיות כתיבותינו ביודו, הוא ביקש מהרמב״ם, תכתוב לי, אני רוצה חתימה. תכתוב לי מכתב, תעשה לי טובה, וזה אומר, אמא, כתבתי לו, אז מה? ודע שאני אחוון לעשות כל מה שיש בו עין ותונות, ואף על פי שיזיג לנו עשה להומון מאוד, וכל מי שרוצה להראות שלמותו בחסרוני, ואפילו הוא מגתני התלמידים, מוחלנו לו בוזה. אומרו המיישרים לדרך ההצלוחו, שהם חכמים, שמביאים אותנו להצלחה אמיתית בחיים, הצלחה רוחנית, אוהב לפרוג, וסונה לטעון, הרי בדרך כלל פריקה קודמת לטעינה, בגלל צער בעלי חיים. אבל אם יש לך אוהב לפרוק מעל חמורו, וסונה לטעון על חמורו, סונה גודם כדי לחוף התסרו של הטוען. אז אומר הרמב״ם, כל מי שרוסו להתיישר, יתיישר. אז הנה חכמים הראו לנו, שגם אם יש לך אדם סונה, אתה תחפש את טובתו. ולכן אומר הרמב״ם, מי שרוצה להראות שלמותו בחסרוני, מחלתי לו. וכבור הודעתי ופונים בפונים, אם הוא זוכר, שהו אדום אם יסכים בזמננו זה לעשות או לומר כפי ג'מול כל אדום בכמות מעשו, אם תחליט לעשות חשבונאות. כל אחד מה שמגיע לו, הוא עשה איתי ככה, אני עכשיו אראה לו. וכו'. כמו שנאמור, ואם עיגש תטפול, הנה כתוב, אם אדם עקום, תהיה אתה גם עקום. אם רמאי הוא, אחי ואני ברמאות. אם קטנוני הוא, אחי ואני בקטנוניות. אומר הרמב״ם, אם בימינו תעשה כך, יגבע בנפשו זה גניון נגבוע בכל מיני הוראות. האדם הזה יהפוך להיות אדם באמת קטנוני ומלא חסרונות. לפי שרוב מי שרואה הוא עיגש. רוב האנשים שאתה פוגש איתם הם עקומים. אז אם תחליט להתעקם איתם כעקמימות שלהם, אתה גם תהפך להיות עקום, כי הרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אסור לך להיגרר לזה. אם כן, ראוי לו אדום שרוצה להיות אדום, שיסתכל בהשלומת מידותו וגניין שכליותו, לעסוק בקניית השכלה דעת השם, ואל יעסיק דעתו בשטויות, כל מיני גנאו ושנאו ותחרות, אין לזה סוף. וזה אשר יערע לילד מכאב הלב, הילד אתה, בני, רבי יוסף, מכאב הלב וחוזק הכעס בשביל התועת מי שמטעה, או בשביל חולק בשגר, כן, רבי יוסף בהתחרגג, כמו שאומרים, הוא מתרגז איזה שקרים ואיזה עלמד השקרה, וכך מדברים עליך, וכך עושים עליך מניפולציות וכו'. השונים מחייבות לוחזה, אתה עוד צעיר ותוסס. וכבור ראיתי בשנות אחו, וביותר משנות אחו, גם שהייתי קצת מבוגר ממך, ביותר חוזוג ממה שאתו בו, אני הייתי יותר קיצוני וקנאי. והייתי כמו ששומעתו, כי רבי יוסף היה מצפון אפריקה, וגם הרמב״ם היה שם תקופה, המלא רסוני בלשוני ובגול מוסי, מג'דולים וחכומים כשמבקשים לחלוג עולי. הייתי, חביבי, הלשון שלי הייתה לשון חדה, וגם הכתיבה שלי, ומי שהתעסק איתי, הייתי יורה בו חיצים, אומר הרמב״ם. וכבור שומעתו בלי סופג מה שהיו ביני ובין רבי יהודו הכהן, זכרונו לברוכו, בן מר פרחון, בשתי שאלות מן הטרפות, וכן ביני ובין דיון סיג'למסה, זה עיר במרוקו, בג'אט, וביני ובין אבי יוסף בן מר יוסף נוחו עדן בעניין שבויו, כל מיני מחלוקות הלכתיות, שאומר הרמב״ם, נתתי פייט, כמו שאומרים, והרבה כמו אלו, עוד היו הרבה פרשיות של מחלוקות, ושימחתי בוהם אוהביי, וביקיתי בוהם בעלי דיני, בלשוני ובגולמוסי. בלשוני למי שהיו לפוני, ובגולמוסי למי שהיו רחוב. כל אומר רמב״ם, הייתי כמוך, ואני כבר לא כמוך עכשיו. הגיל עושה את שלו, אדם מתבגר, השמרים שוקעים, וכמו שהזכרנו כבר, נדמה לי שהזכרנו, גם רבי תענית אומרת, היצור במרבנן דרתח, אורייתא אידי מרתחה לה, ואפילו האחה מבעילה למלף נפשי בניחותה. צור במרבנן הוא עוד תוסס, הוא אידיאליסט, הוא אמיתי, אז הוא ככה כל דבר תופס בקיצוניות, וכל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, היא לעולם לא תיפסק, יש דלק, היא לשם שמיים, זה מצווה, זה לא עבירה וכו', אבל כשאדם מתבגר, הוא נרגע. יכול להיות, יכול להיות, זה להגיד לו, תלמד קל וחומר ממני, או גם לתת לו צידוק, אבל זה לא דברים לא נכונים. יכול להיות, כן, כן, הרמב"ם אומר, זה לא שאני לא יודע לענות, אבל הניסיון והגיל חינכו אותי, ואני גם שואף שאתה תגיע לכאן. יכול להיות שהיה, יכול להיות שהיו, היום, זה לא שאנחנו כאלה מתוקני המידות, אתה צודק, רק נסיים, ושלום אחר מסג'ה ויפרה, אומן ואומן. זה לא שאנחנו כל כך מנומסים במתוקני מידות. היום, בעולם הפוסט-מודרני, לא יוצאים למלחמה על אמת, כי אין אמת. כל אחד והאג'נדה שלו, הכל יחסי. אז אתה חושב כך, תחשוב כך, אני חושב כך. פעם היו אידיאליסטים, הוא אומר, מה פתאום? האמת איתי, לא איתך, אתה לא מבין, ואתה כך וכך. לכן היו יותר, זה לא שהיום המידות יותר מתוקנות, אלא אנשים על כסף הם יריבו, ועוד איך, תראה שהם יודעים להריב הכל, אבל על ענייני, על מחלוקות, בהלכה או ברעיונות, מה זה מעניין? תחשוב מה שאתה רוצה, ואני חושב מה שאני רוצה, וזהו. זה נובע מ חוסר קנאת קודש, לא מעודף מידות מתוקנות. טוב, בסדר. אז בעזרת השם, אולי בשבוע הבא, נראה ככה את הקטעים לפחות מהאיגרת לרבי יוסף אבן ג'ביר, אותו עם הארץ שמנסה ללמוד מבגדד שכתב לרמב״ם, ונראה עוד איזה קטע קטן על רבנו אברהם, ואז ניכנס למאמר תחיית המתים שהזכרנו אותו היום. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי כוח את כל העם שלו.